יש המון פוסטים בחיים. יש פוסט דוקטורט, יש פוסט מודרניזם, יש את העידן הזה שאנחנו חיים בו, פוסט אמת. ויש סתם פוסט בפייסבוק. פוסט היא מילה שמציינת את האחרי. אחרי שמשהו קרה והשתנה וכבר לא ישוב להיות אותו דבר. ולפעמים זה מוזר לקבל את זה שאת או אתה עברת או עברת טראומה. שהטראומה הזאת תבועה בך כמו מטבע שעבר בתוך כבשן, כמו קעקוע מזמן נושן. היא תגדיר אותך, או לפחות חלק ממך, מעכשיו ועד עולם. ולפעמים השלב הראשון בלקבל את הדבר הוא לקבל הכרה. לרוב מעצמך, לפעמים מהחברה. כי כדי לטפל בפצע, צריך קודם כל אותו לראות. ואז אפשר להתחיל לחפור בו, אולי, כדי לנסות. לחיות איתו, יד ביד, לנשום את הזמן. לקבל אותו, להגיד לו, זה בסדר שאתה כאן. כי כל בן אדם באשר הוא עבר טראומה. ידעתם? זה לא רק כי מסגרתם אירוע בחיים ונפגעתם. זה יכול להיות מהילדות או מהלימודים. זה יכול להיות באינטראקציה מינית. או כשהיית על מדים.
טבולה ראסה.
למה?
האמת שמאחורי הטבו.
למה?
בהנחיה.
למה?
אורי מויאל.
טוב אבל אני לא מוצא עניין בשיחות חולים. לא אכפת לי איפה יש את הצימרים הכי שווים. לא מוצא הקשר ישיר.
אהלן לכולם וברוכים הבאים לפרק מספר 2 של טבולה ראסה. איתנו נמצא האורח שלנו להיום. הרי הוא עוד דניאל, אך הפעם דניאל גולדשטיין. מה שלומך, דני?
אני בסדר. בסדר. כנראה מתרגש.
כן, אתה מתרגש?
כן, האמת היא זה מעניין. הלב דופק. נשבת מול מיקרופון. אבל מעניין, מעניין.
לגמרי, לגמרי. אז כמנהגי בקודש, המנהג שהתחיל בפרק הקודם, אני אתחיל לספר עליך קצת, כדי שמי שמאזין לנו יוכל להכיר אותך קצת יותר טוב, וכדי שגם אתה תוכל להיזכר מי אתה.
מעניין.
טוב, אז דני, אתה בן 29, שמך מלא הוא דניאל גולדשטיין, גדלת בירושלים בשכונת בית הכרם.
נכון.
למדת בבית ספר יסודי דובדבני ובתיכון הרטמן, שירתת בהנדסה, היית גם קצין. אתה קטן מבין אחיך, יש לך שלושה אחים גדולים. היום אתה גר בשער יישוב, סטודנט שנה ג' לעבודה סוציאלית. ובנוסף, אתה, איך אני אגדיר את זה, עובד או מתנדב בעמותה?
אני עדיין לא הגדרתי את זה.
אוקיי, אז אנחנו עוד לא יודעים, אבל הוא לוקח חלק בעמותה שנקראת סולטוק, שלפי המקורות שלי זה עמותה למען העלאת המודעות לאיבוד החוויה הצבאית ושיפור רווחת החיים של חיילים משוחררים. מה העניינים?
בסדר, חייב לציין שהמקור התבלבל. אני היחיד מבין האחים שלי שלא למד בדובדבני.
אוקיי.
אני למדתי בבית ספר דרור.
וואלה.
שלושת האחים שלי למדו בדובדבני שהיה בבית הכרם. ואני למדתי בדרור שהיה בית ספר אחר.
אוקיי, אוקיי. מה אתה מרגיש שיש בזה באיזשהו הבדל, או שזה סתם איזה משהו כתוב כזה?
הבאתי זה מצחיק, כי תמיד אמרתי שאני, תמיד אומרים כבשה שחורה זה משהו רע כביכול, אבל אני אומר את זה במרכאות, הכבשה השחורה של הבית. אני היחיד שלא למד בבית ספר הזה, אני הייתי בדרור והם היו בדובדבני. אני היחיד שהוריד את הכיפה כבר בתיכון. דרך אגב, אני בא מבית דתי. אני היחיד שלא הלך לפני הצבא לאותה, הם היו בישיבה קדם צבאית, ישיבה שנקראת מעלה גלבוע, ואני הייתי במכינה קדם צבאית, היחיד שלא. בצבא, אני היחיד שלבש נעליים שחורות וקומטה כסופה, וכולם היו נעליים אדומות, קומטה אדומה. הרבה מקומות ככה, אני...
מעניין, האמת.
כן.
אמרת קצת שכל האחים שלך היו בישיבה קדם צבאית, ושאתה היית במכינה קדם צבאית. קודם כל, איזה מכינה היית?
הייתי במכינת בני ציון, בתל אביב.
בתל אביב? מה, כאילו, מה אתה יכול להגיד שלפי דעתך היה שונה בחוויה בין ישיבה קדם צבאית למכינה קדם צבאית, נאמר?
אני יכול להגיד שקשה לי לענות על זה, כי אני לא בוודאות יודע מה התהליך והחוויה שהם עברו שם. אני יכול כן להגיד שיש משהו במכינה שיותר מוכוון האתוס הלאומי, הציוני, שמכווין באמת להכרת הארץ, והם יושבים בה, ולהתחבר קצת ליותר פילוסופיה של אם זה גם יהדות, גם ציונות, אבל באופן כללי לפתוח את הראש. חיי קבוצה שהם מאוד 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 קבוצתיים, שם אתה יכול להיות בחברה קטנה, אפילו בלי חברים יותר מדי, כאילו זה לפי בחירה שלך, אין הגדרה. במכינה יש הגדרה של קבוצה, שאתה חלק ממנה.
איך קוראים לישיבה שוב? למכינה, סליחה?
למכינה, מכינת בני ציון.
למה מוכר לי השם?
כי לפני, אני כבר לא זוכר כמה שנים, היא עלתה לכותרות בעקבות אסון צפית.
וואלה.
כן.
ההצפה שהייתה שם.
כן, השיטפון.
כן. סיפור לא נעים. בכל מקרה, אז אני אתחיל באיזה ככה סיפור כזה, נגיעה קטנה עליך ככה לשבור את הקרח. אני, שהייתי קטן, אני, השם משפחה שלי זה מויאל, כמו שיודעים הפתיח, וכל החברים שלי, בגלל שהיינו באופן מאוד מוזר, הרבה אורי ואורי בשכבה שלי, אז קראו לי בשם משפחה שלי, קראו לי מויאל. ולא אגיד לך שלא אהבתי את זה, אבל לא הכי התחברתי לזה. ובתחקיר שלי אני הבנתי שלך דווקא היה מאוד 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 חשוב שיקראו לך בשם משפחה שלך, וכל הזמן תיקנת אנשים על זה, אז מה קורה עם זה? אתה מאשר את זה קודם כל?
חד משמעית. אתה רוצה את התשובה שלי היום אחרי 3 שנים של עבודה סוציאלית ונברא עצמית, או שאתה רוצה את התשובה של אותו ילד בן, אני יודע, 15?
אני רוצה את האמת שמאחורי הטאבו.
אוקיי, אז ככה. אני חושב שאיפשהו, באיזשהו מקום, אני תמיד כילד וכנער, וגם אחרי זה שנים בוגרות שלי, חיפשתי את המקום שלי. חיפשתי להיות מישהו, ובהתחלה ניסיתי להיות מישהו על ידי חיקוי של דמויות חיצוניות. ולאחים הגדולים שלי היו קוראים גולדשטיין. רציתי להידמות להם. אמרתי, תקראו לי גולדשטיין, אני חלק מהדבר הזה, אני לא דניאל. אני חושב שפעם אחת יצאתי על מישהי, ואמרתי לה, אל תקראי לי דניאל, תקראי לי גולדשטיין, רק האנשים שקרובים לי, והמשפחה שלי קוראים לי דניאל. וזה היה ממש, כאילו, שאני נזכר בזה במחשב.
בדיסטנס, היית בדיסטנס.
כאילו, גם ממש יצאתי עליה. כאילו, אני חושב שהיא גם עשתה את זה כדי להטריס קצת, אבל ממש זכר, כאילו, כשאני חושב על זה היום, זה מהאירועים שמעוררים בך תחושות של התחושה הראשונה היא קצת אולי בושה על התגובה הזאת, ואני מקווה שאני עובד על התגובה מיד אחרי זה של חמלה לאותו ילד, לאותו גולדשטיין קטן.
מעניין. אז כאילו, מה שאני מבין בינתיים עד כה מהשיחה שלנו, זה שאתה בתור מתבגר ובן אדם טיפה יותר בוגר, רצית להתבלט מהאחים שלך, ודווקא בתור ילד רצית להיות מאוד דומה אליהם.
כן, כי זה מצחיק שדווקא בשם זה משהו שהרבה שנים שמרתי, כשהגעתי למכינה זה השתנה, הפכתי להיות גולדי, שזה כבר הייתי אני. גם תחשוב על זה, המכינה זה פעם ראשונה שיצאתי מהבית, ולא הייתי בסביבה הקרובה שלי והמוכרת, איפה שיש לי כבר איזושהי משבצת ותפקיד חברתי ומשפחתי, והמצאתי את עצמי, התחלתי להמציא את עצמי, זה התהליך של חקירה. אני זוכר ש הייתי כל פעם, אחרי שמישהו היה מאיר לי משהו, אז הייתי יוצר, לא הייתי מגיב, הייתי שותק, ובערך 2-3 אחרי זה הייתי ניגש לאותו בן אדם ושמתי לב, ושאלתי אותו אם הוא שם לב לשינוי. כי הייתי לוקח את מה שאמרו לי, ופשוט מפנים את זה בדרך שלי כדי לא להפריע לאחרים. גם המנגנון הזה נבע, כי בסופו של דבר רציתי שיאהבו אותי, וברגע שמישהו נתן לי ביקורת, הוא לא אוהב אותי. אז מאוד ריציתי, אבל יחד עם זה, מאוד עיצבתי גם אישיות בסופו של דבר שמשתדלת להתכתב עם כולם, אבל בשלב הזה היא עדיין אישיות שמחקה את עצמה.
זהו, זה ממש מעניין, כאילו כי מישהו בא נותן לך ביקורת, אז זה לא נהיה כזה שיח של דברים, או לקיחה כזה בעירבון מוגבל, כזה התנהלות, וכאילו פשוט היית לוקח את כל מה שאני אמר, ואומר אני צריך כאילו להשתנות עכשיו לפי זה.
כן, כן, השיח היה יותר סביב זה כדי לדייק אולי באופן שלא ידעתי להגיד את המילה לדייק, אבל זה היה כדי לדייק יותר את ההבנה שלי אל מול מה שמפריע לאחר, ובאמת להטמיע את זה בי.
מעניין, אני קודם כל חושב שאני מאוד מתחבר לחוויה הזאת, ואני חושב שלא מעט אנשים התחברו לזה, במיוחד שאתה מגיע גם כבן אדם צעיר וגם כבן, פעם ראשונה אולי שאתה יוצא מאיזושהי מסגרת שכאילו הגדירה אותך כל החיים שלך, וגם אתה כזה מחפש את עצמך, וגם אתה רוצה להיכנס לתוך איזו מסגרת חדשה. אז כן, אני חושב אני יכול להזדהות מהחוויה האישית שלי, ואני חושב שהרבה אנשים יכולים להזדהות. אבל אני חושב שהגיע הזמן להתחיל לדבר על הנושא.
של
הפרק שלנו. אתה יודע מהו הנושא שלנו, דני?
הנחתי.
מה ההנחה שלך?
אם יש פורטיסלם שמדבר על פוסט, ומסיים לפעמים מהצבא, ולציין שאני עובד / מתנדב בעמותה שמתעסקת בעלאת המודעות והלגיטימציה לאיבוד חוויות צבאיות, אז אני מניח שאנחנו הולכים לדבר על דובון הגומי?
אתה ממש ממש טועה. דני, אני כאילו, אנחנו דיברנו לפני הפרק, אני אמרתי לך על מה אנחנו הולכים לעשות, וזה כבר האורח השני שלא מקשיב. סתם, סתם. אז באמת אנחנו התכנסנו כאן כדי להתחיל ולדבר על פוסט-טראומה. אני הבאתי איזו הגדרה לטראומה נפשית מהאתר האהוב עליי לעשיית עבודות שהוא ויקיפדיה.
מעניין.
אז ההגדרה בויקיפדיה היא ככה. טראומה נפשית היא נזק שנגרם לנפש בעקבות חוויה או חוויות קשות במיוחד. החוויה הטראומטית עשויה להיות חד פעמית או חוזרת ונשנית, והיא מכניסה את האדם למצב של הלם, בו אינו מסוגל להתמודד ולספוג בו את הרעיונות והרגשות הקשורים בחוויה. אז כמו שאמרתי גם בהתחלה, דני, אתה לומד עבודה סוציאלית, שנה ג' תכף מסיים, ואני יודע שאתה מתעסק גם במסגרת של העמותה, וגם באופן כללי בלימודים של העבודה סוציאלית בטראומה. אז אולי השאלה הראשונה שלי זה, מה אתה חושב על ההגדרה הזאת?
שלדעתי לא מדויקת.
אוקיי.
כי יש שם חלק שמאוד תפס אותי, החוסר יכולת לספוג את הרגשות ואת ה... זה בדיוק הפוך. הרגשות כל כך ספוגים. והחוויה, העניין שיש ניתוק בין מאורעות החוויה, שלפעמים לא זוכרים אותה, לבין הרגש שהורגש בה. ולכן תחשוב על... בעצם שתי חוטי חשמל, בסדר? זה לא נכון להגיד חוטי חשמל, שתי מוקדים שפשוט צריכים להיות סגורים, בסדר? ומעבירים אנרגיה מאחד לשני, לפעמים רגש מעורר את הזיכרון של החוויה, לפעמים לראות תמונה של החוויה מעוררת את הזיכרון, זה קורה באופן טבעי, ותחשוב שחותכים את זה באמצע. אז הזיכרונות אין להם לאן להתחבר ולהיות מבוסתים, אז הם פשוט יוצאים כל הזמן, והם מציפים את הבן אדם, כל הרגשות האלה, כל ה... חרדה, פאניקה, בלבול, חוסר שקט או הפוך, שקט מוחלט, אז הרגשות שם. כל החוויה היא שם, היא כל כך נספגת בגוף, שהבעיה בטראומה זה שאתה לא יודע לחבר, מה זה, זה לא שאתה לא יודע, אין את המנגנון שמחבר בין החוויה עצמה לבין החוש והרגש. זה בעצם מפוצל.
אז כאילו בעצם אתה אומר ש... כאילו בהגדרה שהיא פחות מדויקת, זה שזה לא שאין חוויה של הרגשות והתחושות שעוברות, אלא יש איזשהו ניתוק, ובעצם מה זה שולח את זה כאילו למקום שהוא מודחק, ובגלל זה זה צף אחר כך?
טוב, יש המון תיאוריות על חוויה טראומטית ודיסוציאציה בכלל. כאילו, אי אפשר להתחיל אפילו. אבל דמיין לעצמך שאתה עומד בבית, בסדר? ונניח ונפל קד עצום ונשבר. בסדר? ואתה, זו חוויה טראומטית בשבילך.
אוקיי.
שלא ניכנס לחוויית טראומה, גם טראומה, הגדרה שלה זה שאתה חווה חוסר אונים. סליחה, איום קיומי על החיים וחוסר אונים. זה יוצר פחד ובעתה בעצם, ואז אתה נכנס לפאניקה, ומשם יכול להתפרס, בעצם יש שלל תגובות חג שיכולות לקרות, ואז אתה עדיין חווה חוסר אונים ובדידות בכל כל החוויה, וזה לופ.
שבעצם סתם הרגע אני אעצור אותך, כאילו שכתבתי את הפואטרי של ההתחלה, ואמרתי שכל בן אדם חווה טראומה, אז התייחסתי בעצם ללידה.
כן.
זה משהו שאתה היית משייך?
אז תראה, שוב, לידה זה גם אסכולה שאומרת שזו טראומה, אבל אני מאמין שכולנו חווים טראומות בילדות. זה יוכל להיות תינוק שבוכה ולא מרימים אותו, כי יש איזושהי תא שלומת שלו. זה טראומה של התינוק. העניין הוא, כשאנחנו מדברים על, בסופו של דבר, אתה מגיב מסוים, איפול פה טיל. אני ואתה נגיב אחרת, כנראה. אחד, יש סיכוש נגיב אחרת. אחד פתאום יקפה, והשני יתפקד. Okay. לכל אחד מאיתנו יש טריגרים שונים שבאמת מושתתים על דברים מהילדות. תחשוב שחוויות כאלה שהם כביכול טראומטיות, שמעוררות בינינו את החוויה הטראומטית, כנראה יש בהן שורש שיושב עמוק יותר בילדות. ואז בעצם אנחנו צלחת פטרי מהלכת. שיש סיכוי שמשהו מסוים יגדל משהו. אתה מבין למה אני מתכוון?
כאילו, אני קודם כל אשמח שתמזוג להיות טיפה יין בבקשה. בזמן שאני ככה מתייחס למה שאתה אומר. כאילו אם אני מבין נכון ממה שאתה אומר, דניאל פה מוזג לי באצילות את היין. זהו, זהו, זהו.
המבעבע.
המבעבע שהוא הביא לנו לפודקאסט, כי בכל פרק שלנו אנחנו מפנקים את האורחים, והפעם האורחים מפנקים. אז בכל אופן, כאילו, מה שאני מבין ממה שאתה אומר, זה שלא סתם שאנחנו חווים טראומות, אלא הטראומות שחווינו, הם יגרמו לטריגרים שבזמן שלהם יפעילו טראומות אחרות כתוצאה ממה שחווינו?
תחשוב על זה ככה. טראומה בילדות היא כמו לבנות יסוד של בניין, שאחד מהיסודות רעוע. הבניין ממשיך לצמוח, יש סיכוי שזה יהיה בניין מאוד מאוד יפה, מאוד טוב, אבל יש חלק אחד בו שהוא פחות יציב.
אוקיי.
יש אנשים, תלוי ברמת הטראומה, תמיד שמי שחווה בילדות טראומה מינית, כנראה הבסיס הזה יהיה הרבה יותר רעוע מאשר מישהו שחווה...
או שזה חלק יותר רחב מהבסיס. כאילו.
בדיוק, מאשר מישהו שחווה טראומה שהיא... היא פחות מורכבת בצורה כזאת, אתה מבין? כי שם יש איזושהי חדירה מאוד עמוקה לממד הרגשי ולעולם, גם הפיזי של בן אדם. ותמיד, ושוב, אני אומר את זה מתוך, ככה אני מבין את הדברים, שחז וחליל זה השתנה ש...
אנחנו פה לגמרי משחקים במילים, וכמה שדניאל מצטנע, אני מצטנע פי ארבע, אל תיקחו שום דבר ממה שנאמר פה ברצינות, אבל מצד שני גם אל תיקחו שום דבר שנאמר בחיים שלכם ברצינות.
ובעצם הצד אחד של הבניין נשאר פחות יציב. ויש סיכוי שמשהו במהלך החיים יפגע בדיוק בצד הזה. ויכול לעורר איזושהי תגובת שרשרת. קח את הצבא, עזוב טראומה, אנחנו תמיד מדברים על מלחמה ואירוע אירועי כשמדברים על טראומה צבאית. מה קורה אם אתה נכנס לצבא ואתה חוטף שוק מזה שפתאום... אין לך יותר את המראה החיצוני שהיית רגיל אב, קוקו, עגילים וזה, אתה פתאום הוריד הכל, אתה לובש מדים, אתה לא לובש מה שרוצים, מדים לא מותאמים לך אפילו, יש חור בכל מקום, אני יודע מה, אומרים לך מה לאכול.
אומרים לך מה לאכול, אומרים לך מתי לקום, אומרים לך איך להתלבש, אומרים לך לאן ללכת,
ומי אומר לך את זה?
אנשים שבמקרה הטוב הם גדולים לך בשנה, במקרה הרע הם קטנים ממך.
אוקיי, ולפעמים מה קורה? שאתה נופל על מפקד שהוא... ילד. ומה זה אומר ילד? שגם הוא מגיע עם מבנה אישיותי כזה או אחר, שפתאום המעמד של כוח והדרך שבה חינכו אותו שצריך להיות נוקשה עם חיילים, משפיל חייל, זו טראומה.
כן, אבל אני חושב ש...
ויש בן אדם שזה יותר ישפיע עליו, כי הוא גדל יותר רגיש בגלל אירועי עבר שהיו לו, מאשר ילד שהיה פחות רגיש. אתה מבין? תחשוב מישהו ש... למה לא כולם יכולים להיות מטפלים, ולא כולם יכולים להיות בנים? כי לכל אחד מאיתנו יש באמת חלקים יותר מפותחים. אחד זה הראש, אחד זה הלב, אחד זה הידיים נניח. אתה מבין? כל אחד יש לו את המיומנויות שלו, זה לא מה שאי אפשר לפתח, אבל יש איזשהו בסיס. אז יש מישהו שהוא רגיש יותר מהאחר.
וזה לא אומר שהוא פחות, זה פשוט אומר שהממד הרגשי שלו נורא רחב, כי יש לו אינטליגנציה רגשית רחבה וגדולה. אז הוא יושפע מהמפקד הזה הרבה יותר מאשר חייל שפחות רגיש. ושם יכולה לחוות טראומה.
מעניין, זה כאילו, זה לוקח אותי לשאלה שרציתי לשאול בשאלה יותר מאוחר בפודקאסט, אבל כבר העלית על זה, אז כאילו, אין מה לעשות. באמת כאילו, תגיד לי אם אתה מסכים למה שאני יכול להגיד עכשיו. כאילו יכול להיות חוויה שאני אדבר עליה עכשיו, והמון אנשים יסכימו איתי באופן חד משמעי, שהיא חוויה שאמורה או שמעוררת פוסט-טראומה, ויהיו שני אנשים, ואחד מהם יפתח אותה, והשני שעבר בדיוק את אותו דבר והיה לידו, לא יפתח אותה.
כן.
אז זה קצת מוזר לי, כי כאילו, זה כבר לא משהו אובייקטיבי, זה משהו סובייקטיבי.
אז לפי ה-DSM-4,
תסביר לה מה
זה... DSM זה ספר האבחנות הפסיכיאטרי.
אוקיי. אתה יודע מה השתבות שלו?
דיסורדר...
סינדרום?
סינדרום...
מניואל.
כן, בדיוק. אתה זוכר.
לא, אני לא זכרתי, אתה עזרת לי. זה דברים של פסיכולוגים ופסיכיאטרים.
אז בקיצור, ב-DSM-4 מוסבר שחוויה טראומטית היא חוויה סובייקטיבית. אם האדם חש איום קיומי ופחד, זה סובייקטיבי, אבל זה קריטריון.
כן, אבל כאילו באותה מידה, לצורך העניין, יכולים לכוון למישהו אקדח לראש, שבכל... כאילו כל מי שתשאל אותו זה חוויה שהיא סכנה קיומית, ויכול להיות שהוא גם לא יפתח מזה.
נכון, כי שוב, זו החוויה הסובייקטיבית. מה שמשפיע בסופו של דבר, זה לא אם הוא אמר, הייתה לי חוויה סובייקטיבית, זה אם יש לו תסמינים. אם יש לו תסמינים, זו חוויה סובייקטיבית שגרמה לזה. אם אין תסמינים, אז זה לא חוויה סובייקטיבית שגרמה לזה.
אוקיי.
אתה מבין?
אוקיי.
אתה אומר.
כן, אני אומר, אני אומר. אז אמרנו שכאילו בעצם כל אחד חווה את הטראומה, כאילו יכול לחוות טראומה בצורה סובייקטיבית, לכל אחד יש את הדברים שיכולים להדליק לו את זה, ושלא אגיד שזה נבנה על דברים שמעבר, אבל דברים שקרו לי בעבר יכולים להשפיע את זה. זאת אומרת שאם היה בן אדם לצורך העניין שהוכה כילד, אז מכות או דברים של סמכות עלולים להניע את זה, את הדברים האלה אצלו.
זה לא חייב להיות לינארי.
כן, לא, אבל אני כאילו סמנטי כזה.
כן. זה כמו שבסופו של דבר, אתה יכול לבוא להגיד על אנשים שיש במשפחה שלהם היסטוריה של הפרעות נפש.
אוקיי.
להם יש מועדות להפרעת... זה אומר בהכרח שהם יפתחו? לא. אבל יש בהם את הפוטנציאל. אתה מבין? אז לאנשים מסוימים, לכל בן אדם יש פוטנציאל לפתח פוסט-טראומה. א', זה משתנה איך... מטפלים, איך אתה, מה אתה עושה, מה הפעולות שאתה עושה מיד אחרי אירוע, ומי נמצא לידך כדי לתפעל אותך, כי יש דרכים למזער את הסבירות להתפתחות של פוסט-טראומה.
שבזה תכלס אתה קצת עוסק.
אני פחות בשלב הזה.
אוקיי.
זה לא נכון, אני אתקן. חלק מסוים בעמותה פועל גם כדי להעלות את המודעות לפני הצבא. כדי לנ...
אני לא בהכרח מדבר על
העמותה. אז ב... כן, בעבודה סוציאלית, במסלול שאני נמצא בו, מלמדים אותנו לתת באמת את ההתערבות הנפשית הראשונה במצבי דחק, כדי למזר באמת את ההתפתחות. לצורך העניין, אנחנו מתנדבים יחד עם יחידת חילוץ גולן, היינו באירוע מירון לפני שנה, היינו בנתיבות, ובעצם יש דרכים להחזיר אדם. בעצם אמרנו שאדם חווה איום קיומי ופחד, נכון? וחוסר אונים. מה הפוך מחוסר אונים?
תחושת שליטה?
בדיוק, אז אני צריך להחזיר לאדם את תחושת השליטה שלו. ברגע שלאדם יש שליטה בסיטואציה, הוא יכול לפחד, אבל הוא שולט. הזיכרון שלו הוא זה שהוא יודע מה הוא עושה. גם תחשוב, כשאתה מגיע למצב שבו אתה נכנס לאירוע דחק, טראומה מובילה, כאילו זה נחשב אירוע דחק, ויש מערכת בגוף שעוברת מיד למערכת הלחימה. מערכת הלחימה היא נקראת הסימפתטית, ומה שהיא עושה היא מגבירה את כל החושים. אתה שומע יותר טוב, אתה רואה יותר טוב, אתה מריח יותר טוב, אתה טועם יותר טוב, אתה שומע יותר טוב, אתה מרגיש יותר טוב, מרגיש פיזי.
אתה חש.
אתה חש, בדיוק. מה אתה חש? חש. חשמל! בקיצור,
רגע, אנקדוטה כן. קטנה. כאילו אתה מספר את כל הדברים האלה, ו... כאילו, אני אומר לעצמי, אני אומר לעצמי שאני, לצורך העניין, יצא לי להופיע בחיי הרבה פעמים על במות. אני נמצא עכשיו על במה, בטח בפעמים הראשונות שלי, אני מרגיש בלחץ לא נורמלי, אני מרגיש בחוסר שליטה, אני מרגיש רע בכל הגוף, אבל לפי ההגדרה שלי, אני לא מגדיר את זה כחוויה קיומית, כסכנה קיומית.
ברגע שזה קורה, לא עוברת לך בראש מחשבה, אוי, אני עומד למות. זה משהו עמוק, לכן זה הגדרה מורכבת ומסובכת, הפחד יומי, כי יש לך אנשים שלא יכולים לעלות שוב על במה אחרי הופעה אחת, כי זה היה טראומטי מבחינתם, אתה מבין?
לא, דוגמה. אני לא מבין.
בחייך אי אני פעם, רוצה, אני אשאל אותך שאלה, אני אקח את זה למקום אחר. אוקיי. בחייך אי פעם חווית פרידה קשה או אובדן קשה של מישהו שבאמת הייתה הצפה רגשית אדירה?
אז אני יכול להגיד שכן חוויתי אובדנים מאוד גדולים, לאו דווקא של בן אדם של נפטר, אבל אני חושב שמהמקום שבו אני מתמודד עם דברים, אני פשוט שם את זה בצד, כאילו, וזה באמת לפעמים בא ותוקף אותי באנרגיות, היום כבר פחות, יותר פעם, אבל לא כמו החוויה שתיארת. כאילו, באיזשהו מקום, אני מנסה להבין אולי גם, אם אני, כאילו, יש לי איזושהי רמה של פוסט-טראומה. כאילו, מה...
תראה, צריך להיזהר גם עם הביטוי הזה, כי גם לא להפוך אותו למשהו שהוא עם יד קלה על ההדק. בסדר? מישהו אמר לי, הייתי לפני יום, יש בחור שעושה מיזם, פרויקט, לא פרויקט, איזשהו, לא יודע להגדיר את זה, אין לי את המילה, להעלאת מודעות פוסט-טראומה, הוא רץ 5 מרתונים ב5 ימים.
נכון, סיפרת לי עליו.
כן, אז הוא התחיל פה בצפון, אז אני באתי אליהם ביום השני לדבר איתם, לספר על העמותה, לספר על הפעילות.
מי זה איתם?
זה הבחור שרץ, ומי שאיתו שם, החבר'ה שהשתתפו בריצה, או חבר'ה ש... ו... הוא אמר שם משהו מאוד יפה, אני לא זוכר אם זה הוא או מישהו שהיה שם, הוא אמר שכמו שבעבר אוטיזם היה רק אוטיזם, הוא אוטיסט, הוא... היום זה ספקטרום רחב כל כך, כי מבינים, כמו בהפרעות קשב וריכוז, מבינים שזה ספקטרום. אני מאמין שתוך 20 שנה, גם זה מה שהוא אומר, ואני איתו, אני אומר את זה, כאילו אני אמרתי את זה, אבל הוא אומר את זה, ואני מסכים איתו, שתוך 20 שנה גם פוסט-טראומה תהיה ספקטרום. יש טראומות, בסופו של דבר, מי שחווה חוויית דחק וחוויה טראומטית, 75% מהאנשים לא מפתחים פוסט-טראומה. בין 10-30% כן יפתחו. בסדר? יש תופעות אחרות שהן טראומטיות, שהן תופעה לטראומה, שהן לא פוסט-טראומה, שזה דיכאון וחרדה.
רגע, אבל אם אנחנו אומרים, אתה אומר שבין 10-30% מהאנשים שחווים טראומה יפתחו פוסט-טראומה.
נכון.
ואנחנו דיברנו על זה מקודם שכל בן אדם חווה טראומה. אז כן. זה אומר שבין 10-30% מהאוכלוסייה יש להם פוסט-טראומה?
שוב.
ברמה כזאת או אחרת?
אז זה תלוי, כשמדברים על טראומה ועל פוסט-טראומה צריך להבין שאני מדבר מתוך מקום שקראתי המון הוגים והמון חוקרים, וכל אחד מתייחס למינוח הזה קצת שונה. טראומות ילדות לא בהכרח עוד 30 שנה יוגדרו אותו דבר כמו טראומה שהיא פוסט-טראומה לצורך העניין, אתה מבין? זה באמת מאוד מורכב, כי אני חושב שיש לנו פתאום אינפלציה של המילה טראומה, שגם אני נכנס לתוכה, והולך לאיבוד בתוכה, וזה מורכב. לכן, אני לא אומר את המילה טראומה. כשאני מדבר בעמותה, אנחנו מדברים על חוויות מורכבות מהצבא. כי אנחנו מבינים שזה ספקטרום רחב, שיש סיכוי שיהיה מישהו שיתפקד, שיהיו לו חיים טובים מאוד, שיהיה לו זוגיות, אבל יהיה לו קטע דפוק מול מערכות ומול סמכות, בגלל חוויה שהייתה לו בצבא, שמלווה אותו וזה דופק אותו, כי כל פעם מפטרים אותו, כל פעם יש לו ריבים בעבודה, וזה מתסכל אותו, ואז התסכול הזה גם מגיע הביתה, ומשפיע על היחסים בבית, כי הוא לא מרוצה מהחיים שלו, כי הוא תמיד, ואתה מבין, זה איזשהו מעגל. אין לו פוסט-טראומה, אבל יש לו חוויה מורכבת מהצבא, וברגע ששמנו את התווית טראומה, קורה בדיוק מה שקורה לנו עכשיו. שקשה לשים את האצבע, אבל רגע, מה אם זה ככה? ומה אם זה ככה? ומה אם זה ככה? אז בוא נשים את המילה טראומה בצד, בוא נתייחס לחוויה האישית שהבן אדם מדבר עליה. ואני, לצורך העניין בעמותה, שמישהו ניגש, אני לא שואל אותו מה יש לו, מה קרה או מה, הוא ניגש. יש לו עניין. אתה מבין?
אני מבין מה אתה אומר. אבל כאילו גם בפואטרי שאמרתי, אז שהרבה פעמים בשביל להתמודד עם טראומה, אתה צריך להכיר בזה, ויכולה גם לעזור הכרה באמת מהסביבה. אני חושב שזה, אני זוכר שיצא לנו הרבה פעמים לדבר על העניין של תוקף. מה זה תוקף שלך בפני עצמך, ואולי אפילו יותר מזה, מה זה תוקף של חוויה שאתה מקבל מבן אדם. צורך העניין היה לי היום איזה שיחה עם חברה, שהיא באה אליי ושיתפה אותי באיזשהו קושי שהיה לה, ופחות הייתי כזה לטובתה, יותר ניסיתי לדבר איתה בהיגיון, וזה מאוד עצבן אותה, ואני חושב שגרם לה להרגיש קצת חוסר אונים, וזה מתחבר לי עכשיו לקטע שלפעמים אתה פשוט צריך בשביל להתמודד עם החוויה, אתה צריך לקבל תוקף. כאילו שמישהו ישמע אותך ויגיד, זה מה שאתה חווה ואני לא מתווכח עם זה, ואני לא בא לתת לך עצות, ואני לא בא לתפעל את הסיטואציה. כאילו, מה, כאילו, אתה מבין לאן אני חותר?
כן, כי הרבה פעמים, בכל חוויה שהיא מורכבת ואישית, אנחנו חשים בתוך הבדידות. הדבר ראשון שאנחנו עושים, זה חלקנו, יש אנשים שלא, אני יכול לדבר על עצמי באופן אישי, אני מחפש חברים לשתף אותם. להדהד את זה, גם לשמוע אותה, לדבר על זה עם מישהו, לשים את זה בחלל האוויר, ואז אני גם שומע את זה, אבל אני גם מקבל את הבן אדם מולי. יש מצבים שבאמת, הבת זוג שלי תמיד אומרת לי את זה, שלפעמים אני לא צריך לתת פתרונות, אני צריך פשוט להקשיב. איפה אני נותן פתרונות? במקומות שזה מעורר אותי, או נניח מולה שאני, כשהיא בחוסר, שהיא במקום מורכב, אני חווה חוסר שליטה, כי מבחינתי המקום היציב.
אז צריך לפתור את
זה. אז תעשי ככה ותעשי ככה ותעשי, ואז אני מסתכלת עליה, פשוט לא מקשיב, תן לי, אני לא צריכה שתגיד כלום.
כן, אבל זה באמת שאלה שתמיד מטרידה אותי, כי מצד אחד בתור בן אדם שמשתדל, אני מתחזק דמות מאוד חזקה של בן אדם עקשן, קשה לי לסתור את החוויה האישית שלי. זאת אומרת, אם עכשיו מישהו משתף אותי באיזשהו קושי, ואני רואה את זה מנקודת מבט אחרת, אז הדבר הראשון שבא לי לעשות, זה להגיד לו איך אני רואה את הנקודת מבט, וזה יפתור לו את כל הבעיות. כאילו, הוא רק צריך לשמוע את מה צריך לעשות, והכל יהיה בסדר, אבל זה לא עובד ככה בהרבה פעמים.
אז המטפל שבא ויגיד לך,
איפה זה פוגש אותך?
תשאל את עצמך, מאיפה נובע הצורך לענות לה לפי נקודת המבט שלך?
אני חושב שכשאני בא בן אדם ומשתף אותי באיזשהו קושי שלו, אז קודם כל, אם הוא בן אדם קרוב אליי, אז אני מתמלא אמפתיה כלפיו, ואני רוצה לעזור לו. קצת קשה לי לשהות בתוך החוסר אונים שלו, בא לי שהוא יצא מהדבר הזה, ואני מרגיש שאולי יש בי את המקום שיכול לעזור לו, ותשמע, לפעמים זה עובד. למען האמת, אני גם אגיד לך שבאיזשהו מקום מרגיש לי שהדרך תקשורת הזאת יותר עובדת לי עם בנים. לבוא ולנסות בדרך שחלטנית לדבר על הבעיה, ולאו דווקא לתת מקום. וזה גם איזשהו תהליך שאני עובר עם עצמי בשנים האחרונות, ההבנה שלפעמים, קודם כל, איך שאני חווה את הסיטואציה או את הפתרון שלה, זה לא הדרך היחידה, וגם שלפעמים אין צורך בזה.
בסופו של דבר,
תתקרב רק טיפה למיקרופון.
זה ש אמרת את זה, קשה לי לשהות בתוך החוסר אונים שלה או שלו, ואז אתה חווה חוסר אונים.
נכון.
וכמו שאמרת, כוח היום איתנו יש דרכי פעולה שונות, ואולי דווקא שהיה בתוך החוסר עונים, יחד עם מי שנמצא מולך, זה בדיוק ההזדהות שהוא צריך שנייה כדי להדהד את זה בעצמו.
או ששנינו נמות שם.
תציל אותי, אני לא יכול.
כן, כן. טוב, אז דיברנו קצת על סולטוק. יש לך עוד איזה... אני יודע מה אני רוצה לדבר. אז יש לנו באמת את הטראומה שדיברנו עליה, ששמנו אותה בצד, ועכשיו אנחנו מחזירים אותה בחזרה. ויש באמת איזשהו מונח שהוא נקרא פוסט-טראומה כהבחנה. לצורך העניין, בן אדם שמשתחרר מהצבא ורוצה שיקיר בו כפוסט-טראומטי, אז הוא כביכול נכנס עכשיו לאיזשהו מקום שבו הוא צריך לקבל, איך דיברנו על זה? 5 קריטריונים בשביל לקבל הכרה כפוסט-טראומטי, וזה גם איזה מסלול שהוא קצת מתסכל ובלשון המעטה.
נכון.
מה זה הקריטריונים האלה?
זה ארבעה קטגוריות שלהם יש תתי קטגוריות.
ארבע.
בסדר. אתה רוצה ליצור לי טראומה? אתה מעורר בי טראומות ישנות. סתם, אני מרשה לעצמי להיות ציני, סלחו לי מי ש...
לגמרי.
אז יש ארבע קטגוריות ראשיות, שאחד זה אימנות, אחד זה עורירות, אחד זה הקהיה הרגשית, ואחד זה חודרנות. בסדר? ולכל אחד מהם יש סעיפים, לצורך העניין העורירות, זה להיות מאוד מאוד אקטיבי ובאנרגיות גבוהות, ו 70-80% סובלים מזה, שאר האנשים, שאר האחוזים סובלים דווקא מההפך, מהקטנה של אנרגיות, הרבה דיכאון.
כאילו לצורך העניין, אני עכשיו נכנס לאיזה משהו שמעורר בי את הטראומה, ואני מתחיל כאילו להיות על אלף כזה, לרוץ לכל מקום.
אתה לא צריך להיכנס למשהו, אתה יכול פשוט להיות מעורר תמיד, כי זו אנרגיה ש... תחשוב שזו אנרגיה כלואה. זו אנרגיה שלא פרקה. בסדר? כי זאת אומרת, זו חוויה שלא נסגרה כמו שצריך. אז האנרגיה ממשיכה לחיות בך עד שתוציא אותה, אבל בגלל שאתה לא יודע איך להוציא אותה, אז היא פשוט חיה.
אז מה ההבדל בין בן אדם היפראקטיבי לבן אדם שיש לו עוררות כתוצאה מפוסט-טראומה?
זה נראה מאוד דומה, כאילו, אבל היפראקטיבי לפעמים זה גם יבוא עם קשב וריכוז, אבל זה יכול לראות אותו דבר. אין הבדל, כאילו, ככה זה נראה. יש, אז זה דוגמה לעוררות, יש הימנעות, שזה להימנע מדברים שמעוררים ומזכירים לי את החוויה. זה לא לעלות על מדים, לא להתקרב לעוטף עזה, לא, חבר'ה שלא מגיעים לכאן לצפון, כי הצפון מזכיר להם את רצועת הביטחון.
אני זוכר שראיתי כתבה על איזה מישהו ביום העצמאות, או ביום הזיכרון האחרון שהיה, שהוא בין איזה 70 או 80, והוא מעולם לא הלך לטקס זיכרון, כי הוא פחד שזה יעורר בו את הדברים האלה, והשנה, זה היה הפעם הראשונה שהוא הלך, אחרי שהביאו לו כלב נחייה רגשי כזה, שעזר לו והוא הלך איתו, וזה היה ממש ממש מרגש לראות, כי הוא ממש התפרק שם גם בטקס הזה. אז כאילו, זה נגיד הימנעות?
כן. אני לא רוצה להגיע למקומות שמעוררים בי את הרגשות העזים. חודרנות, סיוטים. זה משהו שלא היה, וחודר לתוך המרחב, אתה מבין? ממש חודר. והקיה רגשית, זה כל מה שקשור להשטחה רגשית של רגשות. זאת אומרת, לא לחוש דברים, או הכל בצורה מינורית, או...
צריכה שאתה... של אלכוהול, סמים?
זה כתוצאה כדי לנסות להגיע שוב לחוויה, שוב ל...
לא, אולי דווקא להקות, כאילו.
לא, אז ההקיה עצמה היא לא כתוצאה מלקיחה של איזשהו סם, או גם בהגדרה, ב-DSM, יגידו לך שהקריטריון עובד, לא בהשפעת סמים, אלכוהול וכו וכו וכו, אלא משהו שנמצא שם באופן טבעי.
זאת אומרת, אם אני לא רוצה לחוות איזה משהו, אז אני צורך, אז זה לא בהכרח הסימפטום.
מה זה יהיה? אתה צורך כדי...
הימנעות.
בדיוק.
אוקיי, אוקיי.
זה גם יכולה להיות הימנעות. אני צורך הרבה דברים כדי להימנע מהיום-יום, או לצורך העניין, אין הקיה רגשית, אבל יש עוררות רגשית מאוד גדולה, אז אני מאשן המון קנאביס במהלך היום כדי להקהות את הטרפת הרגשית שאני חווה. אתה לא חייב שיהיה לך מכולם. אתה צריך 9 קריטריונים מבין כל אלה, ויש בין 13 ל-14 תתי סעיפים.
הבנתי. אז כאילו אם אני רוצה עכשיו לצורך העניין שיקירו בי כפוסט-טראומטי, אני צריך ללכת עכשיו לגוף כלשהו, במקרה שלנו משרד הביטחון, ולהתחיל להביא לו קבלות על זה שיש לי את הסעיף הזה, והסעיף הזה, והסעיף הזה.
אתה הולך, אתה יכול גם ביטוח לאומי, אתה לא חייב, אתה הולך לפסיכיאטר, אתה מקבל חוות דעת, עם החוות דעת הזאת אתה הולך לביטוח לאומי או משרד הביטחון, מזמנים אותך לוועדה. קודם כל צריך להכיר בכלל שזה, נניח אם זה בצבא, שזה קרה בצבא, אתה צריך להביא עדים שיעידו על איפה היית ומה היית, ושיכתבו מכתבים, וזה בדרך כלל ברדק, כי זה לחזור אחורה שנים לאנשים שהיו איתך מזמן, וזה ליפול עליהם, ולך תדע מה אתה מעורר להם כשאתה מבקש מהם לכתוב את זה. אז יש בזה מאוד מורכבות, זה לא תהליך כל כך פשוט, ואז טובים, וכנראה ברוב המקרים לא מקבלים, או מקבלים, או מורחים את זה, וזה תהליך, היום הוא לוקח שנתיים, בזמנו הוא היה לוקח הרבה יותר, אני פגיעה פיזית, לקח לי לטבוע 5.5 שנים.
בעיה.
כן.
אוקיי, אוקיי, אני רוצה לשאול אותך לגבי חוויה שהייתה לך, ותרגיש בנוח או לא תרגיש בנוח, כאילו אתה הולך לענות בכל מקרה סתם.
מעניין אותי איזה מקור ומאיפה.
אז בתחקיר שלי, אני הבנתי על איזשהו מקרה שקרה לך, שאני ואתה אף פעם לא דיברנו עליו. ובא לי לשאול אם בא לך להיכנס לחוויה, אתה היית אמרנו בהנדסה, בצוק איתן, ונכנסת לעזה במהלך צוק איתן, והייתה לך שם איזושהי חוויה עם חבר שנהרג לידך?
לא רחוק.
אוקיי.
כן, וזה גם הגדרה מורכבת חבר, זה אחד מהאישויים. כי לא היינו חברים במובן הפשוט של חברים שמכירים הרבה.
זה בסדר שאנחנו נכנסים לזה?
בטח, כן, הכל טוב. זה יותר היה מהאנשים שאתה פוגש, ויש איזה חיבור מיוחד. היה לנו ערב עם חיבור מאוד מאוד ייחודי, ששבועיים אחרי זה קרה, בערך. ויש לו מקום בלב כחבר, אבל אני לא מכיר אותו שנים, ואני לא מכיר על בוריו, ואני מכיר חוויה וחלק ממנו שאני פגשתי באותו ערב, שלא פגשתי, ואני לא יודע אם מישהו אחר פגש. סוגר סוגריים, חבר.
אוקיי. את כאילו... לא יודע אם מעניין אותי להיכנס לסיפור עצמו, או מעניין אותי להיכנס לחוויה של איך היא השפיעה עליך, אולי זה כאילו מרגיש לי שזה קצת מתקשר לנושא של בעצם אתה יכול להגדיר את עצמך נכנסת לטראומה מהדבר הזה, זה השפיע עליך באיזשהו אופן.
שוב, הסנדר הולך יחף.
אוקיי.
אני יודע לתת לעצמי הגדרה. למה אני חווה, והדיסוננס אצלי הוא, מצד אחד אני לא יודע לתת הגדרה, מצד שני אני נותן מקום לתחושות שלי, אבל לפעמים יש את הקול הקטן על הכתף שמצליח לקבור את התחושות באיזשהו סיפור שהוא מספר.
מה זאת אומרת?
שאין באמת משהו שלא קרה, שזה משהו שאני בחרתי לנחס לעצמי, וברור שזה גם יושב בסופו דבר כל האמרות האלה שנאמרות שם על דברים שקיימים במקומות אחרים. זאת אומרת, לנחס, היו מקומות בחיים כמו שניחסתי את השם גולדשטיין, אתה מבין? לנחס לעצמי כדי להיות משהו.
אוקיי.
אז גם פה יש את הקול שבא ואומר, האם אני שוב מנחס לעצמי כדי להיות מישהו שיכול להגיד שיש לו סיפור?
אני חושב שבאיזשהו מקום, כל בן אדם שחווה טראומה מתמודד עם השאלות האלה. כאילו, האם באמת קרה לי מה שאני חושב שקרה לי, או האם כל כזה שעובר לכל בן אדם בראש עובר איזושהי חוויה קשה, האם אני סתם מנפח את הדבר הזה בשביל משהו? כאילו, האם יוצא לי מזה משהו? האם אני, לא יודע, האם אני מתייחס, יכול להסתכל על עצמי בצורה שונה, או החברה מסתכלת עליי בצורה שונה, או אני צריך לקבל איזושהי הנחה, או כאילו, אני חושב שזה משהו שכל בן אדם שחווה חוויה טראומטית, או אפילו קשה, עובר עם עצמו. כאילו זה יכול אפילו לקרות, אתה יודע, בעבודה, שאתה סתם אתה מקדרים אותך לעשות איזה משהו, ואתה שואל את עצמך, האם אני עכשיו כאילו באמת צריך להרגיש לא בסדר עם זה שהם מתנהגים אליי לפי התפיסה שלי בצורה לא מכבדת, או שאני סתם עושה מזה עניין?
אני חושב שאם ילד יגדל ויחונך, שלרגע שלו יש מקום, שזה לא משנה ההסבר, כשהוא חש משהו, הוא חש אותו. כשהוא בוכה, אז הוא באמת בוכה. כשיש אור ברווז, אז באמת יש אור ברווז. לפעמים אתה יכול לשמוע שיר ויש אור ברווז, אתה אומר, מה, למה זה יש לי אור ברווז עכשיו? מה קרה פה? זה לא מובן. אז באירועים כמו אור ברווז, זה לא קריטי לך ההתנגשות הזאת בין מה קרה לבין מה אני מרגיש. אבל ילד שיחונך שכשיש לו חוויה רגשית, היא קיימת, אז גם כשהוא יחווה דברים מורכבים, וירגיש אותם, לא תהיה לו את השאלה הזאת, כי הוא חונך לזה כשהוא מרגיש משהו, זה קיים, זה ישנו, אתה מבין? ואני חושב שזה רק משהו שבדורות האחרונים יותר ויותר הופך להיות נפוץ, מקום לרגשות, ולדבר על רגשות.
אז קודם כל, אני חד משמעית מסכים איתך, שזה באמת איזשהו משהו שקורה בתקופה האחרונה בימי חיינו, שבאמת נהיה איזשהו שיח שהוא יותר פותח, ויותר מכיל, ויותר... מתקדם בתחום הזה, אבל שאלה, אפילו שאלתה לי מהתחקיר שעשיתי עליך, הרי אני עושה תחקיר על כל אחד, ובתחקיר שלך נעזרתי באפילו יותר מבן אדם אחד. אז שאלה כזאת שעלתה משני הכיוונים, ואפשר לנסח אותה בשתי צורות, זה אחד, האם אפשר לחנך ילדים לצורה יותר חסינה, כדי שטראומה פחות תשפיע עליהם, ובזווית אחרת, זה האם עצם זה שאנחנו מתמקדים ברגשות, או בטראומה, או במה שלא תהיה, זה גורם לבן אדם, טוב, זה שתי שאלות שונות, אבל זה גורם לבן אדם לפתח איזושהי תלות בטראומה שלו.
אז דבר ראשון, הבסיס לתשובה הזאת נמצא במילה חוסן. ההגדרה של חוסן היא גמישות. היכולת לעבור לצורך היום ממצב דחק למצב שגרה. ברגע, ואת זה אפשר לאמן, זה גם פיזיולוגי וזה גם תהליך קוגניטיבי שאתה עושה. וכשאתה מחנך גם ילד לשיח רגשי, אז אחרי אירוע כזה מהות ההתערבות היא לסגירת האירוע. אדם שלא יחונך לרגש וידחיק רגשות, יסיים אירוע כזה ויגיד, הכל טוב, לא קרה כלום. בפועל זה לא נכון. והוא קובר את זה, כמו שאתה אמרת קודם, שלפעמים זה צף לך. אתה, הפעולה שלך זה, אני שם את זה בצד באיזה מגירה, לפעמים זה צף, אבל זה מתמתן. אם האירוע היה באמת עוצמתי, תחשוב שהמגירה הזאת נפתחת, זה לא הייתה מגירה. זה היה שערים שנפרצים בסופה, ואז הסופה נכנסת פנימה. ואז אין לך איך, אוקיי, שנייה, אני רק סוגר את זה שנייה שוב במגירה ושם את זה בצד. וכשאתה מחונך לשיח רגשי ולהבין רגש ולתת לו מקום, אתה תסיים אירוע כזה ותגיד, וואו, פחדתי. ואז ההתמקדות, ברגע שאתה נותן לעצמך את המקום, לא צריך להתמקד ברגש אחרי זה, צריך להתמקד בסגרת האירוע באופן קוגניטיבי. אבל ברגע שנתת את התוקף הרגשי, אתה יודע שיש לך על מה לעבוד ואת מה לסגור. ובהקשר של האם לנחס, אני חושב שבכל דבר יש ויש. יש אנשים שמנחסים דברים ובאים ואומרים, אוקיי, עכשיו יש לי משהו מסוים, אז אני בתירוץ לזה להכל. בסדר? אתה יכול לראות את זה בלימודים, אנשים שיש להם מורכבויות כאלה ואחרות, ואתה מכיר אותם, ואתה יודע שלפעמים הם מנחסים לעצמם דברים כדי להגיד, כדי להגל פינות. בסדר? ויש אנשים שלא, וזה שוב, תלוי אופי. אז האם אנחנו נבטל עכשיו הגדרה מסוימת, כי חלק מהאנשים מנצלים את זה וכחלק לא?
אז כאילו, קודם כל אני אענה לתשובה הראשונה שלך, של כאילו אתה אומר בעצם, שבלי להתמודד עם הדבר, ולתת לרגש להיות, ומשם להתגבר עליו, אתה באופן אישי, בתור בן אדם שעוסק בדבר, אתה לא חושב שיש אפשרות להתגבר ולפתח חוסן. זאת אומרת, אתה לא יכול להיות במות כזה של, אני בסדר, ואני אתמודד עם הדבר הזה, ואני אעבור אותו, והוא באמת יעבור. צריך להיות איזשהו תשומת לב למה שקרה.
שוב, כמו שאמרתי, יש אחוז שלא מפתח. שאז באמת נוצר חוסן, מה שלא הורג מחשל. אבל אתה לא יכול לדעת מי ומאיזה אירוע יפתח מה. ולכן באופן אוטומטי, כשאוטומט הוא בוא נסגור את האירוע וניתן מקום שנייה, אתה מפחית לכולם את הסיכויים, וזה לא משנה. ובהקשר גם של, יש ביטוי שנקרא צמיחה פוסט-טראומטית, שהוא בעצם תוצאה של תהליך, אבל זו תוצאה שהיא לא קבועה, היא מתקדמת. זאת אומרת, אפשר לקרוא לה אפילו תהליך, או זו עבודה. כי אתה יכול לצמוח מתוך איזשהו כאב, ולפתח חוסן, אבל זה לא מעלים את הכאב. אתה יודע, זה זורק אותי. בסדר? סיפרתי לך, לפני שבועיים הייתי במסע, לאיבוד חוויות צבאיות, בשביל המחר, ושלחו אותנו במדבר, היה לנו 1.5 קילומטר הליכה, ושלחו אותנו ללכת,
שלחו אתכם.
ללכת ולחשוב על עקבות הזמן. ואני קמתי בבוקר שלא היה לי כוח לכלום, אמרתי, טוב, אני אלך, אני אמצא צדף.
רגע, שלחו אתכם לעשות עקבות הזמן, מה זאת אומרת?
תחשבו על הביטוי הזה, עקבות הזמן, תתבוננו בטבע, תתבוננו בעצמכם, ואחרי זה, מה שקורה, זה יושבים במעגל וכל אחד משתף. אין דבר כזה לא לשתף. ואני אמרתי, טוב, מה אני אעשה? מה אני אעשה?
חוויה מלחיצה? כאילו שחייבים לשתף?
לא, לא. אני בסדר עם שיתופים.
אוקיי.
אני דווקא המנגנון שלי הוא להוציא החוצה. אפרופו הרצון שלי שיהיה לי מקום, אז כשאני מוציא החוצה, אני מכניס את המקום שלי למרחב. ואמרתי, טוב, אני אמצא איזה קונחייה, ואני אגיד, יאללה, הנה היה פה אוקיינוס פעם, והנה עקבות הזמן, ואני אחרטט איזה משהו, כי אני יכול לשלוף מהר מהמותן, וזה יישמע טוב, ו...
ויאללה, יעברו לבן אדם הבא.
כל הכבוד וזה. ואני הולך והולך והולך והולך, ואני לא זוכר איזה... איזה שיר התנגן לי, אני יודע שזה היה יהודית רביץ, משהו שקשור לזמן. ואז אני רואה חלוק נחל שחור. ואני עובר אותו, ואני יוצר, ואני אסתכל, ובאופן טבעי חזרתי שתי צעדים אחורה, התכופפתי, הרמתי אותו ואמרתי, לא יודע, אני לוקח. מסיים את ההליכה, מתיישב במעגל, אנשים משתפים, אני מסתכל על האבן, מסתכל על המטרות שלי לשבוע הזה שהצבתי לעצמי, שזה בעצם, שנייה, לשנות את הסיפור, לסגור את הסיפור. כדי לבוא ולהגיד, אני מתקדם מעלה. והסתכלתי על החלוק נחל, ואמרתי, כשהגיע התורי אמרתי, זה מצחיק, אם אני אקח אותו עכשיו, את החלוק נחל הזה, וישים אותו בבניאס, מישהו זר שיראה אותו, אני חושב שזה חלוק נחל מהבניאס. בפועל, הוא נוצר במדבר. היה אז שהיה שם אוקיינוס או נחל, או מה שזה לא היה.
במקום הגיאוגרפי של המדבר.
כן. ואי אפשר לקחת את זה ממנו. זה שמה. זה שלו. ולא משנה גם איך הוא ישנה, זה משהו שנמצא שם, אבל מצד שני הוא יכול להגיד, אני עדיין מה שאני, אני לא יכול להזניח את מי שהייתי, אבל אני מתקדם מעלה. ממש כמו האבן הזאת. וזה ממש מצחיק, כי אני תוך כדי שאני לקראת סיום הסיפור, אני אומר, טוב רגע, אבל נתתי את זה כדוגמה למה, ואני לא זוכר.
אז אתה כבר תזכר. בינתיים אני אשאל אותך, האם אתה נהנה, דני? אתה נהנה בפודקאסט?
וואלה, כן. הדפיקות לב קצת ירדו, נחמד ממש. בעיקר לא בא לי שזה ייגמר.
כן, בסוף זה ייגמר, אבל יש לנו עוד זמן.
כן?
יש לנו עוד זמן, ועוד יש לנו את הפינה שלנו.
האמת היא, שמעתי את הפודקאסט, ואני לא זוכר את הפינה, אבל אני מתרגש לקראתה.
תכף, תכף אנחנו נעשה את הפינה.
תכף, זה אומר שזה הסוף, אז אל תגיד את זה ככה.
תכף, תכף. אתה חושב שהמאזינים שלנו גם נהנים?
כאילו עכשיו הם לא... אתה יודע, דיברנו ואמרתי, פוף, איזה נושא כבד, כאילו שיחה כבדה.
זהו, כאילו מרגיש לי שאפשר כזה קצת...
להניע וכיף, כן, אז יאללה, אפשר ממש להניע וכיף. בטח, אם תבוא ותגיד לי עכשיו, הלכתי למקור והבאתי גם פשלה. זה הפינה. גדול, נכון, הזכרתי. איזה גדול, מעניין איזה פשלה.
כן.
או שאתה רוצה שאני אתן כמה פשלות?
לא, לא, אתה לא תיתן כמה פשלות. תכף אנחנו נגיע לפינה, ואז אני אעשה את הנועל הקבוע שלי, שהוא רק מתקבע עכשיו, כי זה פרק מספר 2. אבל לפני שאנחנו נגיע, אתה מרגיש שיש איזה משהו שלא נגענו בו אולי, שחשוב לך לדבר עליו, שאתה מרגיש שהוא... נכון לדבר עליו בפרק הזה שמדבר על חוויה פוסט-טראומטית, איזשהו, אמרתי לך הרי להכין ספיץ' מראש לפרק, אז אתה רוצה לעשות אותו עכשיו?
כן. אני חושב שהחלק הכי חשוב, הוא גם חלק שכן הגענו בו, אבל צריך לקבל יותר תשומת לב, זה ש... לדבר. לא לפחד לדבר על כלום, לא רק בוא נשים שנייה את החוויה הפוסט-טראומטית בצד, בסדר? כי עוד לפני כן יש בסיס עמוק יותר. כמו שאמרנו, זוכר שאמרת שאתה שומע חברה או חבר במצב קשה, ואתה חווה חוסר אונים, ואז תחשוב מה שומע מישהו שיושב מול אדם פוסט-טראומטי, ששופך מולו את החוויה הפוסט-טראומטית. חוסר אונים מוחלט. אז קצת לפני כן, לפני שאנחנו ניגשים לחוויות כאלה, אנחנו צריכים ללמוד לדבר ולהקשיב. לפני שאנחנו מגיבים ולפני... אלא להבין מה הבן אדם מאיתנו צריך ברגע זה. אם אני לא מסוגל לתת לו, להגיד לו את זה בכנות, והשיח הזה מייצר בסופו של דבר שיח שקצת מפוגג את כל התחושות של הוא לא מקשיב לי, והוא לא באמת שם בשבילי, או, כי יש כנות, כי ברגע שאדם כנה מולי, הוא אומר, אני לא יכול להקשיב כרגע, כי אני רוצה להצליח להקשיב, אם אני אקשיב עכשיו זה לא יצליח, אבל באופן כללי, גם לדבר על הכל, לא לחשוש ולא להגיד, יש דברים שאני לא רוצה לגעת, לא, סליחה, זה לא נכון, יש דברים שאני לא רוצה לגעת בהם, לא בזה, אבל...
פיזית?
לא, האמת היא פיזית, אני מוכן לגעת בהכל.
רק אנקדוטה קטנה, זה עוד לא הפינה, אבל דני לא סתם אומר שהוא היה מוכן לגעת בהכל.
מותר לי כבר עכשיו? לדבר על האירוע הזה?
אני אדבר עליו.
זו הפדיחה.
לא, זאת לא הפדיחה.
אוקיי.
זאת לא הפדיחה.
וואי, מזל.
אתה מקדים את המאוחר.
אז רגע, לפני שאנחנו עוברים לשם, אני רק אסגור את הנקודה ואני אגיד, פשוט צריך לדבר. לדבר ולנשום, זה בא ביחד, כאילו. עכשיו הייתי בקורס, האמת היא, שהיא אמרה שם משהו מאוד יפה. היא שאלה את החבר'ה שמשתתפים, כמה זמן אדם יכול לשרוד בלי אוכל?
שבוע.
אוקיי, כמה זמן אדם יכול... 3 שבועות. כמה זמן אדם יכול לשרוד בלי מים?
3 ימים.
גם, כן, משהו כזה. כמה זמן אדם יכול לשרוד בלי לנשום?
3 דקות.
כן, אם אתה במקרה הטוב.
למה? אני ראיתי תוכניות שהחזיקו גם 5 ו-7.
כן, אנשים שמתאמנים על זה, בסדר? כל אחד יכול לזכות במדליה אולימפית? נו, באמת. אז לנשום. בסדר, זה דבר כל כך בסיסי ששכחנו. ולתת מקום לרגש, כי זה משהו שנמצא בנו בסופו של דבר, ואם זה מעורר בי משהו, אז יש לזה מקום. וכדי לדעת ולהצליח לתת לזה מקום, אנחנו צריכים ללמוד להקשיב וגם לדבר.
ואולי גם לשתוק. כשמישהו בא ומספר לך משהו שאתה באמת לא יודע איך להתמודד איתו, זה אני יכול להגיד על עצמי, לפעמים טוב גם פשוט לשתוק ולתת. לתת לה שקט לעשות את שלו, לפעמים צריך זמן לפני שמציטים מחדש את השיחה.
אפשר לנסות לחדד אותך?
אתה יכול לנסות.
כשאתה אומר אפשר פשוט לשתוק, לשתוק זו פעולה, נכון?
אוקיי.
וכשאתה עושה פעולה אתה מתרכז בה? במודע, אם אתה בוחר לשתוק.
כן.
אוקיי. האם בזמן שאתה בוחר לשתוק, אתה בוחר להקשיב?
שאלה טובה.
אז אולי כשאני מקשיב, אני גם ככה לא עונה, אבל ההתמקדות שלי היא בלהקשיב לבן אדם, ולא בזה שאני לא רוצה להגיב לו.
כן, נכון, אבל אני חושב שאולי השלב הראשון בלהצליח להקשיב יותר טוב, זה קודם כל לעצור את האינסטינקט הראשוני שלך לדבר, אז אולי כאילו לפני שאתה מצליח להקשיב בלב שלם, אתה צריך קודם כל להתאמן בשנייה לשתוק. נפתח פה עוד בקבוק.
חשוב מאוד. ועוד הכשרה מעשית מחר, אז בכלל, זה...
אני אגיד לכם שדניאל פינק אותנו היום בשני בקבוקים של היין האהוב עליו, שהוא בעצם, אני לא ידעתי את זה עליו עד היום, אנחנו מכירים כמעט 2 שנים, שהוא יין מבעבע.
הוא לא חייב להיות מבעבע, הוא חייב להיות מתוק. הוא
חייב להיות מתוק.
חד משמעית. חצי יבש, לבן או רוזה. אם אתם מגיעים אל הביתה להתארח, מה שחלקכם עושים הרבה...
מאוד.
תביאו איתכם כמה בקבוקי מוסקטו.
תביאו איתכם כמה בקבוקים.
ברור, לא, כי אם אתה מתארח, תישן כמה לילות, אתה לא מגיע ליום.
אתה מדבר על אנשים שבאים לישון, לא אנשים שבאים להגיד שלום. כן, כן, כן,
אותם אלה הרחוקים.
לא, אני מדמיין כזה, אתה יודע, איזה בן אדם כזה, מקופץ לך, לקחת איזה משהו מהבית, בא עם ארגז של שישייה כזאת של בקבוקי יין, זה הרבה לבקש.
זה גם מתקבל אם מישהו בטוב ליבו רוצה.
טוב. אז אנחנו נעבור לפינה שלנו. אני חושב שהיא תיקרא פינת הפדיחה מהיום. ובפינת הפדיחה, מה שקורה זה בעצם ככה. לי יש 2 פדיחות עליך. אתה בוחר עכשיו מספר 1 או 2, ואז אני מספר איזה פדיחה שאני רוצה.
אפשר לספר את 2? זה ממש יצחיק אותי.
לא. סתם, אולי. אני אתחיל בראשונה, ואז אני אגיד לך שלא, סתם, אולי.
כי אחת אני יודע מה היא תהיה, ואני נורא סקרן לגבי השנייה.
אני לא בטוח שאתה יודע מה הפדיחה.
ברגע שאמרת, נחש, אני יודע מה הפדיחה.
אוקיי, אז בוא אני אספר אותה, ואחר כך, אחרי שנצחק עליך, אתה תגיד לי אם ידעת שזו פדיחה.
אוקיי.
טוב. אז הפדיחה שלך היא שאתה נסעת לטייל עם 2 חברים, לעשות טיול רכבות באירופה. ואתם הייתם בברצלונה, והייתם צריכים להמשיך לצרפת, והרכבת שלכם הייתה פחות או יותר ב-7 בבוקר כזה. ובמקביל גם היה 9 באב באותו יום, וצמתם, כי אתה מגיע מבית דתי. ומה שקרה בעצם זה שאתה התנדבת להכין לכולם חביתות. היה לך נורא חשוב שיהיה אוכל לאנשים בבוקר, ולכן התנדבת להכין חביתות. לקום שעה מוקדם יותר ב6:00. עכשיו, חברים שלך מתעוררים ב6:30 לכל רעש וכללות מהמקלחת. הם שומעים אותך ממש מקלל ומבין את הצרה שהכנסת את עצמך לתוכה, לא משנה, הם חוזרים לישון, מתעוררים בשב, מתי שצריך להתעורר, מגיעים למטבח, ומה שנגלה לפניהם, זה אתה, מכין חביתות על מחוות, אחת-אחת, בין, ככה אמרו לי, בין 15 ל-20 חביתות, תוך כדי שמאחוריך מחכים קבוצה של כ-15 יפנים, לרגע שבו אתה ציים את החביתות, ואתה בן אדם מאוד מתוסכל באותו רגע, מכין חביתות, ולא אכפת לך מאף אחד שאתה לוקח את הגזייה היחידה של ההוסטל. עכשיו, לא רק שזה קרה, אתה מתגן את הביצים, כיוון שאתה צרפתי, אתה מתגן אותם עם חמאה. ואני לא יודע איך התגלגל הסיפור, ונורא השתמשת בהמון חמאה. ומה שבסוף קרה זה שכמעט כל החביתות שהוכנו לא היו שמישות, כי הם הרסו את הלחם.
וואו.
זה הפדיחה שחשבת שהולכת להגיע?
אני לא חושב שזו הפדיחה עם הנחש, בסדר.
מה, מתי אמרתי נחש?
אתה אמרת נחש.
אני לא אמרתי נחש.
אז אני אספר פדיחה על נחש אחר כך.
אתה רוצה לספר פדיחה על נחש?
כי ממש פדיחה, כן, כי אני יודע גם את אחד המקורות וזה פדיחה. אבל על המקרה הזה, כן, היה חשוב לי שיהיה להם טוב. היה באמת חשוב לי.
אתה אומר, זה היה בתקופה שביטלת את עצמך עוד.
חד משמעית, אני למען האחר, אני הולך וקם ב6:30 בבוקר לתקן ביצים. אני חושב שכל כך הייתי בחוויה שאני לא זוכר את היפנים. כנייתי, היה שם אחוות וביצים, וגם איזה אהבל, כאילו אני בא ואומר, מי, איזה אדם הגיוני, אוכל 15 ביצים ביום, 3 אנשים לא אוכלים 5 ביצים ביום. אז לא יודע מאיפה זה נבע, אולי זה הקמצנות שבי שלא מבזבזים את הביצים.
יכול להיות.
הוא לא סיפר לך מה קרה, הוא לא שכן, לא אכלנו את זה בסוף.
אמר לי, בגלל כל החמאה שהייתה מפוצצת בלחם, זה פשוט הרס את הלחם. זה היה בלתי אכיל בעליל.
אולי גם האנרגיה שאיתה הכנתי את הביצים הרסו את הכל. זה היה באמת...
זה אתה יכול להגיד, אבל רק בדיעבד, עכשיו שנחשפת ל...
אבל אני גם חייב להגיד שהחברים שלי הם כאלה שאמרנו לך. מין כזה...
ברור, זה חברים טובים.
כן, ואז אני... בסדר, אני אבלע את הגלולה.
טוב, אתה רוצה לספר עוד פדיחה? מה אני אגיד לך? אני, יש לי פה עוד פדיחה, אבל היא נשמע ששלך יותר מעניינת.
אז היא מתחילה קצת עצוב. עצוב, לא, 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 לא נכון להגיד עצוב. אולי אני, כמו שאמרתי קודם, הרגש הראשון של איזה עצב או בושה, ואז מגיע חמלה. הייתי ילד קטן, והיה לי חדר לבד, ולא הייתי מסוגל לישון לבד. אז הייתי מתגנב לחדר של הורים שלי, זוכה ליד המיטה, והולך לישון שם. כמה שנים טובות. לא לילה אחד, שני לילות. בפעם אחת רציתי להירדם, ולא הצלחתי, ורציתי להחזיק לאבא שלי את היד. ותפסתי משהו אחר. ואבא שלי התעורר בכל תרועה. מה זה?
וואי, זה כל כך פדיחה הרבה יותר טובה. אז זה בעצם הפדיחה עם הנחש.
אז אתה זוכר, יש את השיר, You touch my tra-la-la.
כן.
אז... עוד גורמים בסיפור הזה, בזמנו היה אפשר לקחת תמונה של מישהו, ואת התמונה של אבא שלי, ולשים את זה כאילו בתוך אפליקציה שגורמת לה לשיר.
אוקיי. Okay.
ואז הוא שר את השיר הזה, והם שולחים לי, בשבילך, דניאל. כן, אז...
טוב, אני, ככל שאנחנו מתקדמים בפודקאסט, אני מבין שאתה בן אדם רווי בפדיחות. והאמת היא, שגם בתחקיר שלי נאמר... שאחד הדברים שאתה אוהב לעשות, זה לצחוק על עצמך. אז אני חושב שזו תכונה מדהימה, דני. ושרק תמשיך לצחוק על עצמך. וכאילו, קצת מרגיש לי שאנחנו בכיוון של לסיים. מה אתה אומר?
בכנות, אמרתי שלא בא לי לסיים.
אז מה אתה רוצה לדבר? אתה רוצה לפתח פה נושא? משהו דו גריאס לי, האמת שמאחורי הטאבו?
האמת היא, האמת שמאחור הטאבו. כן.
אני אשתף רק את המאזינים שלנו, שבסיור מוחות לאיך יקרה הפודקאסט שלי, על השם טאבובס.
טאבובס. אז זה מאוד מתחבר.
אוקיי.
בוא נדבר על מיניות.
בוא נדבר על מיניות. על מה אתה רוצה לדבר במיניות, דני? אבל אנחנו לא נדבר הרבה, כי כנראה שיהיה לזה גם פרק. יכול להיות הטריילר שלו.
אז בוא...
אם זה הטריילר, בוא נחשוב על זה ככה. על מה אנחנו לא מדברים במיניות? על מה מביך אותנו לדבר במיניות?
אוקיי, בוא נרגיש רגע את המבוכה עולה בי. על מה אנחנו לא מדברים? אני חושב שקודם כל אנחנו לא מדברים על מיניות של גבר שהיא נשית. זאת אומרת, של גבר שיותר פסיבי, שיותר מקבל, שיותר מתעסק ברגש ולא מבצע את האקט. על כל מיני אקטים שגברים פחות עושים.
נכון. על זה שכשאנחנו נערים, או ילדים, לא מדברים איתנו על זה. לא מלמדים אותנו על אורגזמה נשית. לא מדברים אותנו על שיח נשי. לא מדברים איתנו על הסטיות שלנו. שלכל אחד יש סטיות. בוא נשים את הדברים על השולחן. לכל אחד יש את הדברים שהוא חושב שהם הכי עזויים, שהוא היחיד שאוהב, והוא היחיד שזה עושה לו את זה, והוא נשאר עם זה לבד, והוא מרגיש לפעמים גם אולי לא נעים עם החוויה, שנעים, אבל הוא לא ידבר עליה, כי אם זה משהו שאתה לא מדבר עליו, זאת אומרת שזה משהו שאיפשהו שם לא נעים לך, גם אם אתה בטוח, שאתה פתוח עם זה. אנחנו לא מדברים על אנליות לגברים, בואו נשים את זה.
תכלס, על אנליות באופן כללי אנחנו לא מדברים.
נכון.
בתכלס.
מאיפה זה נובע? מה המניע של זה? או, אוקיי, למה זה כל כך מרתיע? יש הרבה על מה לדבר בדבר הזה, אה?
מעניין אם אנשים עכשיו מאזינים ואומרים לעצמם, הוא בא להתראיין על הדבר הלא נכון, נשמע שיש לו הרבה מה להגיד בנושא.
כן, אני חושב שאני אדם, שאני יצור מאוד מיני, שיש לי הרבה חקירה וניסיון של הבנה של המיניות שלי. ולצערי, אני לא מפנה אשמה כלשהי, אבל לא היה לי איפה לדבר אותה, או להבין אותה, או בצורה שהיא לפני שהיא התגבשה, כאילו לדבר איתה ולהבין אותה. כשאני מגיע אליו, למיניות הזאת, שזה בצורה מאוד מוגמרת יחסית, למרות שזה לא נכון להגיד, כי תמיד אפשר לפתח אותה, אז אולי חלק יגידו שהיא דווקא מאוד ביטולית עכשיו, כאילו עבדתי עליה, אבל הכוונה היא שזה משהו שעדיין לא התעסקתי בו, ואני כבר בשלב בחיים שבו זה נוכח, מפריעה לי. היא מפריעה לי כי גם אני לא יודע איזה כלים יש כדי לחקור מיניות. זה כמו שפעם לא ידעו איזה כלים יש כדי להתמודד עם חרדות לפני 40 שנה, אתה מבין?
נכון, ואני חושב שגם שאלה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו, זה מתי לבוא ולדבר על כל חלק הזה. כי אני לא יודע כמה נכון לצורך העניין לדבר על אנליות עם ילדים בני 12 או 13, כי הם לא יכולים להכיל את החוויה, כי הם לא יודעים לאבד את החוויה, לא ספציפית עכשיו על הדוגמה הזאת, שלא תיכנס בי עליה, אני רואה אותך כבר עוד שנייה מתחיל לדבר, אבל כאילו שיש איזשהו טיים פריים, שהוא נכון מבחינה התפתחותית של ילד או של בן אדם, או של בת אדם, לבוא ולהציף. כמו שאתה לא בהכרח תציף חוויה של מוות לילד בן 3, כי זה יכול לשלוח אותו למקומות שהם לא טובים, אז אולי יש לזה גם איזשהו משהו שצריך לבנות ולהבין, וזה לא פשוט בוא נראה את כל המידע הזה של העולם על יצורים שלא בהכרח עוד מסוגלים להכיל את הדבר הזה.
אז שוב, אז אני חושב שזה גם לא לינארי, כי אני חושב שמה שקובע את הטיימינג זה לא גיל, זו חוויה.
אני חושב שדווקא, אבל עם ילדים זה קצת פחות נכון, כי יש איזושהי התפתחות קוגניטיבית שהיא מאוד מאפיינת
בגילאים מסוימים. כן, אבל היום בכיתה ד' ילדים רואים פורנו. בכיתה ד' הם רואים...
בסדר, אבל זה גם בעיה.
נכון, אבל זה לא משנה בעיה, זה מצב נתון. כשילד בכיתה ד' רואה פורנו, כי היום לכל אחד יש טלפון נייד, ולכל אחד יש איך לעקוף את ההגנות, ומה שזה, וילדים בכיתה ד' יכולים לפרוץ לפנטגון כבר, אני יודע מה, אז הם נחשפים לזה. והם נחשפים לזה הרבה יותר מוקדם ממה שאנחנו נחשפנו. אם אצלנו הגיל הנכון היה לדבר על זה, היה גיל 14-15, אז היום הגילים הרבה יותר מוקדמים. אתה מבין, יש לי חברה מאוד טובה, שאני לא זוכר אם זה היה לה או לחברה, היא עבדה בנעורים. ואז אחת הנערות הסתכלה עליה ואמרה לה, תגידי, את בולעת? והיא הסתכלה עליה ועובד כזה. אני לא חושב שזה היה נערים, אני חושב שזה היה אפילו, סליחה, זה היה הדבב כזה.
אוקיי.
והיא לא יודעה איך להגיב לזה. איך היא יודעת מה זה בולעת?
החברה שלך שהיא הייתה מדריכה.
כן, אני לא זוכר מי בדיוק הדמות, אבל היא מסתכלת איך הילדה הזאת יודעת מה זה בולעת. אבל היא יודעת. וכנראה מתישהו היא תראה את זה. והיא תראה את זה הרבה יותר מוקדם ממה שאנחנו ראינו את זה. ואם דיברנו על ודרך אגב, טיימינג מתי לדבר, אם אנחנו חוזרים לחנך ילדים לתקשר רגשות ולדבר, אז כי יש שיח פתוח בין ההורים, או שיש איזו דמות בוגרת שאיתה יש שיח, כי אנחנו יוצאים מגודן הערכה שכולם צריכו לפתח יכולות תקשורת ורגשיות, אז יהיה מישהו שאולי זה יעלה איתו. מדריך נעורים, מורה בבית ספר, אח גדול, אחד ההורים, ואז, אוקיי, הנה הזמן לדבר על זה, כי יש פתיחות, אתה מבין? כי ברגע שאנחנו מחנכים ילד שאתה חווה חוויה מוזרה, גם מחשבות, שאתה חווה מחשבות שגומרות לך לפקפק, תמצא מישהו ותשתף, אז בואו יגיד, לא יודע, למדריכה שלו, או למדריך, על איזשהי חלום שהיה לו, שהיה קצת יותר מיני ועם סטייה במרכאות.
אני חושב ש... בעיקר, כאילו מה שעובר לי בראש באמת לפתוח את הדברים האלה אצל ילדים שהם קצת יותר קטנים, זה שבעצם עולה בי קצת פחד כזה, כאילו, כי לילדים אין מסננים, לפחות לא בהתחלה, כאילו אם הם רוצים לדבר על משהו אז הם מדברים עליו, וכאילו אני מרגיש שאולי גם הטבו של הדבר הזה הוא מאוד טבוע בי מצד אחד, וגם מצד שני, שזה אולי דברים שאני מתמודד או התמודדתי איתם כל כך הרבה זמן, וחונכתי לתוך מקום שלא אמורים לדבר על זה, שאני כזה, מה עושים עכשיו? כי ילד בן, לא יודע, בגיל 10 בא ומדבר איתי על הדברים האלה, זה כזה,
אירור, אירור,
אירור, כאילו לא מדבר על זה עם אף אחד, כאילו מה אני אמרתי?
אני לא מדבר על זה עם עצמי.
אני הבן אדם הראשון שהולך לדבר על זה עם מישהו, כאילו זה מפחיד.
ילד, אחיך הקטן כזה הולך לך ואומרך, אתה יודע, אני אוהב ציצים גדולים. מה, איך, רגע, מה, וואלה, אתה יודע שגם אני. אתה מבין? ואז לנהל על זה שיח פתוח, כאילו אני זוכר את אחי פעם מדבר איתי, ניגש אליי ושואל אותי אם התנשקתי עם חברה שלי, שהייתי בגיטה ת' ולא עשיתי לפתוח את זה איתו.
והתנשקת איתה?
כן.
ומה אמרת לו?
לא עניתי. כי אתה יודע, זה הכי הגדול וגדול מיני בעשר שנים, היה איזשהו ריחוק, היה גם איזשהו, לא ידעתי לדבר, אף פעם לא דיברו איתי, אף פעם לא שיתפו, אז לא ידעתי איך להגיב. בדיעבד מתעורר ה... באסה, של איזה באסה שלא אכלתי לדבר איתו, אז יכול להיות ממש נעים ונחמד ומקרב. אבל גם הגיעה החמלה אחרי זה, של מה אני יכולה להשאים את עצמי, הייתי ילד.
אתה יודע שיש נזירים ששואלים אותם על חרטה, והם עונים שהם פשוט לא יודעים מה זה הדבר הזה. כאילו, הם ב-state of mind שהוא לגמרי אחר.
וואי, אתה יודע, נראה לי שישבנו ביחד באותה שיחה, שמישהו סיפר את זה, ואמרתי לו שהוא מבריק.
כן?
כן, שהוא אני... מבריק. ושבאמת לפעמים הוא צריך לעוף על עצמו.
אני זוכר גם שהוא דיבר על אותו דבר, על אהבה, ואני אמרתי לעצמי, אוקיי, ניחה חרטה, אבל אם הוא מדבר על אהבה שהם לא יודעים מה זה הדבר הזה, אז הוא כנראה מפגר, או שהוא לא הבין את הסרט, נכון.
לא, אבל נזירים בודיסטים, הם מתנתקים מהרגש, אני זה משהו אחר.
מתנתקים מהרגש, יפה אמרת דני, זה בדיוק מה שאנחנו רוצים שהמאזינים שלו ייצאו איתנו. חבר'ה, אתם מתקרבים לבודיזם, אתם מתקרבים לנזירות, אתם צריכים
להתנתק
מהרגש, חבר'ה, ואני חושב שבזה אנחנו נסיים.
וואו, איזה סיומת, שמע, אני שמח שככה סיימנו, אני לא מאמין ש... שמע, זה כאילו... בניתי חומר, חפרתי בור וקפצתי פלימה, וכאילו השתנתי מהמקפצה כרגע.
מה שיקרה, יצא לך עכשיו פליטת פה פרוידיאנית.
אשכרה, אתה מבין? זה מה שאני עושה, וחבר'ה, תדברו. תודה רבה שהייתם שותפים. אל תשכחו שהפרק בחסות ג'חנון שער ישוב, כל יום שישי ושבת.
כל החבר'ה מפרסמים פה, אז כן, זה נכון. דניאל גולדשטיין, שאני חושב שזו פעם ראשונה שאני פונה אליך בשמך מלא.
וואה, אני מזיע.
אני רוצה להגיד לך תודה רבה שבאת להתארח בפרק שלי בפודקאסט. אני רוצה להודות ליותם קצור על הקריינות. אני רוצה להודות לטונה על הביט פתיחה והביט סיום. ולגבריאל הזהב יאסה על הלוגו. אנחנו נתראה בפרק הבא. יאללה ביי.
בואי בעוד תוכנית משעממת, איך שמים על כל אחד חותמת, לפעמים אני מרגיש שרק אני לא בתרדמת, מאמיצי תראי את מי החללית שלי חוסמת, בן אדם.